טוב, שלוש שלמות הן יסודות הנישואין על פי תורת ישראל, ואנחנו כבר בעמוד 50. אנחנו בעמוד 50 בפסקה שנייה, עוסקים בסוגיית הביקורת. ברוך השם זכינו לפטפה, שר כוח, ידע צדיק, נפש בהמתו. תודה, אני כבר שותה. ברוך אתה, אדוני אלוהים לכל עולם שהכל נברא. סלט נפשות. ברוך אתה, אדוני מלך העולם, ברוך נפשות טובות וחסרונן. על כל מה שבראת עליה חיות בהם נפש כל חי ברוך העולמים. אנחנו בסוגיית הביקורת, היינו, הרגישות העצומה של אישה כלפי ביקורת. להעמיד אותה בפני ביקורת ומשפט, להצהיר ולדבר גלויות על טעויותיה, חסרונותיה, זה דבר שהוא קשה, קשה כגידים, קשה מאוד לאישה, כן? בגלל הטבע המיוחד או הצורך המיוחד שלה להיות אהובה, כבר דיברנו על זה בעריכות. מי שלא מחפש להיות אהוב, אגב, אותה אישה, הנטייה הזו, אין, הרצון הזה להיות אהובה, הוא בולט בעיקר בבית. כמובן שהנטייה הזו לא תופיע כאשר היא תהיה במשרד ותעבוד שם, כי אין לה שום ציפייה להיות אהובה על ידי הבוס, אין לה ציפייה להיות אהובה על ידי פועלים אחרים. הנטייה הזו היא מחפשת את המקום המיוחד לה, והמקום המיוחד לה הוא כמובן בבית. כן? לא בכדי צוותה תורה, על הגבר כסותה, שרק כסותה ועונתה, כי אליו עיניה תלויות. יפה. אנחנו נוראים כרגע, באמת, על הרגישות הזו לביקורת, דווקא בתוך המסגרת הזוגית. שם זה מופיע בעוצמה כבירה, שם הנטייה הנפשית הזו, הצורך להיות אהובה, הוא ממש מופיע בלא עקבות, בלי מסננים. לפעמים זה יכול להיות אפילו מביך עד כמה אישה תולה עיניה לבעלה, זה יכול להיות אפילו לפעמים מביך, ובעלים גברתנים לפעמים רואים בזה אפילו איזה סוג של התעלקות ומועקה. אבל שוב, זה בגלל שלא מבינים את החוקיות שאנחנו מדברים. אם יבינו את החוקיות שאנחנו מדברים, הם ישמחו בזה שיש להם אפשרות לקחת חלק בהשברת צמאונה של אישה לאהבה, כי הרי זה חוק ששם בה הקדוש ברוך הוא, ומה אנחנו רוצים ממנה בעצם. זה לא מקרה קרה בלתי טהור, זה חוק אלוקי, אז זה דיברנו בתחילת הפרק הזה שנקרא טבעה של האישה, הכרת טבעה של האישה. יפה. כן, סף.
אבל במהלך הפגישות היותר מתקדמות מהסתם, זה גם מתקדמות.
זה הולך ומופיע. זה יכול להופיע בכל מיני אס-אמסים, בכל מיני, בצורה שהיא מדברת בטלפון, בצורה שהיא מדברת איתך. אני רוצה ללכת לשם, אני רוצה שתקנה, כל הדברים האלה, כל הגינונים האלו, הם ביטויים מובהקים של אותה נטייה, שמתחילה להתבטא כלפיך, כיוון שהיא רואה בך את. כן, האיש שלה, כל שכן אם הגענו כבר לשלב של הצהרה מפורשת, דו צדדית, שאנחנו הולכים להתחתן, שם זה יתחיל להופיע בעוצמה גדולה. וצריך להיות מוכן לזה, צריך להכיל, צריך להיות עם לב טוב, כן, כדי לקבל את זה בשמחה, את הדבר הזה. זהו. אבל עד אז לא תבטא את זה, לא רק שלא תבטא, אלא אפילו תשדר עצמאות וחוסר תלות בך. חוסר תלות, כן? ניסיונות החיזור שלך לפעמים יתקלו באיזשהו סירוב, בהפניית מבט, חצי מבט הצידה, כן? היא עדיין לא נענית, היא עדיין לא זקוקה לך כמשביר לכל ארץ, היא עדיין לא רואה בך את מי שעשוי, יכול, את מי שהיא רוצה, כן? שהיא מלאת את הצורך הזה. אבל ברגע שהיא מזהה שאתה ראוי לזה, שופ! על המקום זה מופיע. כן. דיברנו על זה בהתחלה קצת, אני רוצה כרגע להיכנס לזה, זה כבר לוקח אותנו למקומות, מחוזות אחרים שדיברנו עליהם בהתחלת הפרק. לא ניכנס לזה כרגע, זה שייך לצד הנקבי והזכרי, הצד המקבל במציאות והצד המשפיע, דיברנו על זה בעריכות, ראינו בזה כמה היבטים מוסריים, כמה היבטים יותר רוחניים, פנימיים יותר, אבל כל סדר המציאות הוא בנוי על זכר ונקבה, למשפיע ומקבל, ויש קשור לעניין הזה, אבל צריך... זה בשיעורים הראשונים ממש של הפרק הזה. טוב, עכשיו אנחנו חוזרים לפסקה שלנו, עמוד 50, חז"ל. חז"ל אמנם אומרים, כל מי שאפשר לו למחות על אנשי ביתו ולא מיכה, נתפס על אבונם של אנשי ביתו. כל מי שלא מיכה, חז"ל הרי אומרים, כן? הוראת חז"ל כפשוטה, אדרבה, לא רק שהיא מצדיקה תוכחה, אלא מחייבת תוכחה. מכיוון שאני יכול להוכיח את בני ביתי, ובכללם אשתי, לא ייתכן שאני אעלים עין, תלם, מדברים שאשתי לא עושה כמו שצריך. הרי חובה עליי להוכיח. כל מי שיכול להוכיח את בני ביתו ואינו מוכיח, נתפס על אבונות בני ביתו. כך כתוב בחז"ל, באופן פשוט. כן, אבל תמיד אנחנו אומרים, גם בתרופות, התרופה הזו היא לכאבי גרון. אבל נא לעיין באלון המצורף. זה חשוב. זה שזה תרופה לכאב אוזניים, זה לא אומר שעכשיו אתה תשפריץ פנימה חצי ליטר. כן? אתה צריך לקרוא את האלון המצורף. מי שיש לו דלקת כזו, אני יודע מה, מי שיש לו, אני יודע, איזה פצע פתוח באוזן, כן, אבל שכזה, לא ישתמש בטיפות. ונא לטפטף רק שלא טיפות, שלוש טיפות. ודווקא בשעה כזו, כמה תנאים יש. זה שצריך לטפטף טיפות תוך האוזן, זה שזה תרופה נגד כאבי אוזן, זה ברור. רגע, רגע. יש את האיך, יש את הכמה, יש את המתי, יש את האיפה. יש הרבה שאלות תנאי. אותו דבר גם פה. באופן כללי צריך לדעת את זה. הרבה הדרכות בחז"ל הם בבחינת זה לכאבי אוזניים. כללי מאוד. הדרכות כלליות. מאוד נכונות אגב. כל מי שיכול להוכיח את בני ביתו ואינו מוכיח, נתפס על בני ביתו, על אבונותיהם. אבל רגע, באיזה תנאים להוכיח? כמה? מי? מתי? מה? אתם מבינים? זאת אומרת, זה מה שנקרא, נא להסתכל באלון, כן, המצורף. מעין זה ראינו גם מקום אחר בחז"ל, כן, הזכרנו את זה בעבר, הדי רחוק, שמצד אחד כתוב, כן, שהבעל צריך להיות בעיני אשתו כמלך. כמלך. אז יכולים לבוא בעלים ולדרוש מנשותיהם, להתנהג אליהם כמלכים. צריך שחיל את הנעליים, שתחבי אפיים ארצה, דברי לה יפה, תעברי לדום שאני נכנס, כל מיני דרישות. אבל רגע, כתוב משהו אחר. כתוב גם משהו אחר. זה לא גם. זה תנאי מובנה כדי שיתקיים הדבר הראשון. כן? יהיה מכבדה כגופו ואוהבה יותר מגופו. שאתה מכבדה כגופך ואוהב אותה יותר מגופך, אז מה הפלא שאתה מלך בעיניה? זה ממילא, כן? זה ממילא מתרחש, זה ממילא קורה. כשיש את התנאים המתאימים שהיא תעריץ אותך, כן? אז, כן, תתקדש. אם אתה תתקדש בזה שתכבד אותה ותאהב אותה, כן? אז ודאי שתעריץ אותך. נקדישך ונעריצך. אתה תתקדש והיא תעריץ. בסדר גמור. אבל מה, אתה דורש את זה כתנאי קודם למעשה? תעריץ אותי. לא משנה שאני חזיר. תעריץ אותי. מה פתאום? מה פתאום? יש לזה תנאי. ככה הדברים בחז"ל. יש את העיקרון המנחה, הכללי, ותחתיו יש את המוני התנאים הנדרשים כדי שאותו עיקרון יצא לפועל. כן, אביב. מה רוצה? כן. אך הם מוסיפים ואומרים, באותה מסכת עצמה אגב, כן? לא בעולם אחר, לא בכוכב אחר, באותה מסכת. אך הם מוסיפים ואומרים, באותה מסכת עצמה, שעל האדם להוכיח את אנשי ביתו בנחת. הנחת מורה על כך שאנחנו מכבדים. שאנחנו מדברים זה לזה בנחת, פירוש, אנחנו לא הולמים בזולת. מה זה נחת? כשאנחנו מדברים לא בנחת, שימו לב לזה, כן? שימו לב, כשאנחנו מדברים לא בנחת, אנחנו הולמים. כלומר, אנחנו יותר מדי פעילים, יותר מדי פרצניים, יותר מדי חודרניים. לא טוב. לא טוב. כשאני מדבר בנחת לעומת זה, אני בעצם מגשש אל הזולת. אני נכנס אליו על פי התנאים שלו. אני מאוד ער לעניין, אני נכנס עד עד. אני לא לוקח עכשיו סכין קצבים, עכשיו צריך לעשות ניתוח, איזה ניתוח גולגולת. אני לוקח פטיש, נותן מכה, פותח, זה... לא. לאט לאט, אני ער לכאב, לרגישות של החולה, אני מרדים אותו, אני משתדל להחדיר משהו מאוד מאוד קטן, מיקרוסקופי כדי לא להכאיב לו. זה נקרא בנחת. למרות זה מאוד חודרני, זה חודרני. זה כירורגי. תוכחה זה כירורגי, זה לא פשוט. תוכחה זה פעולה כירורגית, אין שום ספק בזה. כן? אבל זה בנחת. אז הנחת מורה שאני לוקח בחשבון, כאשר אני בא להוכיח את כבודו של הזולת. כבודו של הזולת. במלוא מובן המילה, כבודו של הזולת. את עובדת היותו נברא בצלם, בעל חשיבות עצומה, כן? קדוש שרוי בקרבו. אני מתייחס אליו עכשיו כאלה זה כמו אדם שבא לתקן משהו בקודש. נשבר משהו בקודש. עכשיו אני לא בא עכשיו, אני יודע מה, לתקן עכשיו את הלבנה שנשברה מהמזבח. אני לא עכשיו בא, אני יודע, עם עיתון ידיעות אחרונות, ואני לא יודע מה. כן, מתחיל לדבר עם הפועלים האחרים, דיבורי הבל ושטות. לא, זה הקודש. נכון, צריכים לתת מכה בה. צריכים עכשיו להקות עם פטיש, זה נכון, כדי לחלץ את האבן השבורה. כן? אבל צריך לעשות הכל בנחת. אם אני יכול לחלץ את האבן בלי פטיש, אם אני יכול להמיס את הביטון או משהו כזה, כן? לא על חשבון יעילות העבודה, ייתכן שאני צריך לעשות את זה ככה. ולא נשמע כל פטיש בבית, בהיבנותו, בית ראשון. לא נשמע כל פטיש, בהיבנותו, שום כבוד הבית. אותו דבר גם פה. עכשיו אנחנו באים, מתעסקים בתיקון של הזולת, כן? יודע מה, נשברה אבן מהמזבח, עכשיו אני צריך לתקן אותה, הזולת חטא, עשה איזה פעולה שצריכה תיקון. רגע, אתה עכשיו צריך. אתה עכשיו צריך, חביבי, להיכנס בנחת. של נעליך מעל רגליך, כי האדמה אשר אתה עומד אליה, דורך עליה, עומד אליה, אדמת קודש היא. זה היחס, זה נקרא נחת. כן? זאת אומרת, חשוב להסביר את ההיבט הזה. כלומר שאפשר להסביר את ההיבט של נחת, את המשמעות של נחת באופנים שונים. אבל ההיבט הזה שאנחנו מציעים פה כרגע, הוא היבט מאוד מאוד חשוב. כן? ההיבט של של נעליך מעל רגליך, כי האדמה אשר אתה דורך עליה, עומד עליה, אדמת קודש, זה היבט מאוד חשוב בכל העניין של החינוך בכלל. גם החינוך של עצמנו, כאשר אתה בא לבקר את עצמך, תיזהר. אל תלעג לעצמך. אל תתקוף את עצמך. אל תכנה את עצמך בשמות גנאי, מרחיקי לכת, תיזהר. כן? וגם כלפי הזולת. זה הנחת שעליה מדובר כאן, אחד ההיבטים של הנחת. כן? בנחת, שעל האדם להוכיח את אנשי ביתו, בנחת. תוכחה עצמית, את עצמנו? כן.
איך מעוררים את הנפש
כל, דברים
שהם
לפעמים הרגלים של שנים ו... אתה שואל בכלל איך, בתוכחה עצמית, איך באים בכלל להתעוררות של תוכחה? על עצמנו.
עוד ברגע שאני צריך עוד לשים לב שאני לא יכול, גם מעצמי, לא יכול לפנות בצורה שמעוררת מהצדדים
מכובדת, אני מתכוון. אז אתה לא שואל איך מעוררים את עצמנו בכלל להוכיח את עצמנו, אלא איך מוכיחים את עצמנו בצורה ראויה.
בנחת.
טוב, התשובה היא ברורה. זאת אומרת, אם אתה באמת מאמין שנבראת בצלם אלוקים, אם אתה מחובר לצד החיובי שבך, כשאני מדבר על חיובי, אני לא מדבר פה כרגע על איזה מניה שפעם עולה, פעם יורדת. איזה צד חיובי בך, שהוא יכול להשתנות, כן? בין 8-9 בערב, בבוקר, 7 פעמים. מדברים על הצד הנצחי. ככל שאני יותר מחובר לצד הנצחי הלא משתנה. כך, כאשר אני בא לעסוק בתיקוני הגילוי של הצד הנצחי, בתיקוני הגילוי, כי החטאים הם רק בגילוי, נכון? הרי איפה החטאים נמצאים? רק בגילוי. אם זה בגילוי הדיבור, בגילוי המעשים, כולה, מידות, כולה. כלומר, מתי אני באמת אנהג כלפי עצמי בכבוד? כאשר אני אדע שבשורש הגילויים יש לי בעצם יסוד נצחי. לא משתנה. אבל ככל שאני מתייחס אל עצמי כעל טיפוס משתנה, גם הטוב שבי, הוא רק עכשיו, עוד שעה זה כבר לא יהיה. אם אני מתייחס אל עצמי כטיפוס מתהפך מצד לצד בכל רגע, ואין בי שום יסוד נצחי שראוי לכבד אותו, אז גם התוכחה תהיה בהתאם, חלילה. אז התוכחה תהיה כראוי למי שאין בו יסוד נצחי חיובי. אתה מבין שאני מתכוון? זה מאוד פשוט, כן? זה מאוד פשוט. לא, מה פשוט? אולי המילים הן לא פשוטות, אבל אני חושב שזה בדיוק מה שמסביר, כן? את הסיבה, כן? בין סוגי תוכחות שונים. אני יכול לשמוע את זה גם, אני מדבר עם אנשים. ואני שומע איך הם מדברים על החסרונות שלהם. אני לא שווה, אני לא זה, אני לא שווה. ויש אדם שאומר, תהיתי בדבר כזה וכזה, אני מאוד רוצה לתקן, ויודע שיש לקוח תקן, ואני ביסודי טוב. הוא מתייחס אחרת לחלוטין לחטא שלו, אתה מבין? לעומת זה שאומר, לא שווה כלום, וחטאתי 70 פעם, 80 פעם כבר בדבר הזה, לא שווה כלום. אין לי סיכוי, טיפוסים כמוני כבר צריכים להבין ש... תאמין. זה ברור שאדם כזה, הוא לא מאמין ביסוד הנצחי שלו. הוא לא מאמין ביסוד הנצחי. הוא נותן את משפט הבכורה לגילויים שלו. הוא לא אוחז מספיק בכיסא כבודו. כיסא הכבוד שלו בפנים, אתה מבין? אז זה העניין, זה העניין. בזה זה תלוי. זאת אומרת, אתה יכול בהחלט לראות, לפי הצורה שאדם מוכיח את עצמו וגם את האחרים, אתה יכול להבין עד כמה הוא אחוז ביסוד הנצחי. עד כמה הוא יוסד הנצחי. או, חיים, או שהחיים שלו מתנהלים כמו בורסה. עולה ויורדת. אפשר לראות. כן, לא כדי להסתכל על אחרים, כל אחד ישאל את עצמו, איך הוא? כן. כמובן, לא דיברנו פה על מצב שאדם לא מוכיח את עצמו בכלל. לא זה דיברנו, אתה התייחסת, כן, אור. התייחסת לשאלה איך אדם מוכיח את עצמו, אחרי שהתברר לו כבר שהוא צריך לתקן, על זה התייחסתי כרגע. כן? להסביר מהו המדד, מהם הקריטריונים לתוכחת אמת ותוכחת שקר. מאוד 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 קשור ברמת האמונה של האדם בנשמתו ותולדותיה הנצחיות. תולדותיה הנצחיות. וזה קשור. על האדם להוכיח את אנשי ביתו בנחת. שאם לא, אם הוא לא יוכיח בנחת, תגרום את הוכיחה חטאים תחת למנוע אותם. זאת אומרת, אם אתה לא מוכיח בנחת, אם אתה לא נותן לזולת, בהמשך לדברינו, אם אתה לא נותן לזולת את ההרגשה שמתוך כבודו הנצחי אתה מוכיח אותו, כן? אז מה הוא יעשה? קודם כל הוא יתנגד, או שהוא יתנגד לתוכחה, פה בעיקר. כן? טוב, זה לא נאמר, נסביר. כלומר, או שהוא יתנגד לתוכחה מכיוון שהוא לא מוכן בשום פנים ואופן, שיתייחסו אליו כיצור חוטא בעצם. כלומר, כל אחד מאיתנו באופן תת מודע, הוא רוצה שיתייחסו לחטאיו כמקרה קרה בלתי טהור. שים לזה לב. ברגע שאנחנו קולטים ניואנסים במוכיח, ברגע שאנחנו קולטים דגשים שיש בם כדי ליצור את הרושם שהזולת לא מאמין בנו, אנחנו מתנערים מתוכחתו, אבל יש עוד היבט בעייתי לא פחות, שכאשר, וזה קורה גם, זה יכול לקרות לטיפוסים מסוג מסוים, כאשר אני מוכיח את הזולת מתוך חוסר אמונה, כן? בקודש הקודשים שלו, הוא יכול להתחיל להשתכנע שמה הוא? שהוא באמת חוטא. ואז הוא יתחיל לחטוא. הוא יצדיק את הציפיות שלי ממנו. גם זה קיים, זה תלוי לפי האופי של האדם. יש אנשים שמגיבים על תוכחה שלא בנחת, מגיבים על זה בהפניית עורף וחוסר הקשבה, ויש כאלו שמשתכנעים שימעונה קציני סדום. יש כאלו שמשתכנעים שבאמת הם גרועים. לסדום היינו, אמורה דמינו, כן? ומי שמשתכנע שהוא באמת לא טוב, הוא עשוי אחרי זה ללכת ולעשות חטאים בלי גבול, כדי להצדיק את הציפייה הזו ממנו. זו הסכנה הכפולה שקיימת בתוכחה, שהיא לא בנחת, או הפניית עורף ומרידה במוכיח, או חלילה השתכנעות. השתכנעות. בהנחת היסוד שאתה לא טוב. זו הכוונה, אולי הכפולה, שנרמזת כאן בדברים, שאם לא כן תגרום התוכחה חטאים תחת למנוע אותם. כן? תגרום חטאים. כפי שהסברנו, מובן למה זה יגרום חטאים אצל אדם שעשוי להיגרר אחרי, כן? הדימוי החטאי שלו, ולגבי הסוג הראשון שמורד, למה זה יגרום חטאים? כי אם אתה תוכיח אותי בצורה כזו, אני אזרוק אותך בתית היוון, כמו שרצו לזרוק את ירמיהו, שהוכיח אותם בצורה קשה, זרקו אותו בחצר המטרה בתוך הבאר, בתוך התית, כן? זרקו אותו שם. כן? אז יש טיפוסים שאתה גורם להם לחטוא בצורה תוכיחה לא נכונה, כי על ידי זה נהפכים אלימים, אז זה גם חטא. אז זה או חטא של אלימות כלפיך, או חטא של אילמות, שאתה בעצם גורם על ידי התוכחה לאדם הזה, לחטוא ולחטוא, ואין בו עוד כוח לפצות פה כנגד הרע. כי הוא כבר תובע בו לגמרי. אז זו אלימות או אילמות. בשני המקרים זה חטא. בשני המקרים זה חטא. התורה. התורה אמנם מצווה אותנו לאמור, הוכיח, תוכיח, את עמיתך, אולם, אדם שאינו יכול להוכיח את חברו מבלי לפגוע ברגשותיו, מבלי לפגוע בבשרו החי, כן? מבלי לפגוע ברגשותיו, רגשות שלא אמורים להיפגע כתוצאה. דיברנו את בעריכות אתמול על העלוקות שיודעות להרחיק את התאים המתים מבלי לגעת בתא חי בכהוא זה. אדם שלא יודע מהלך התוכיחה, לא לפגוע בתאים החיים, זה נקרא רגשותיו, רגשות שאין לפגוע בהם, כי הרגשות האלה הם דם החיים ודם הנפש של האדם, צריך להבין. רגשות הכבוד שלנו, יש המון רגשות שאנחנו חיים מהם. אנחנו חיים מהם, כן? רגשות של תקווה, של אופטימיות, כן? של כבוד, יש המון רגשות שאנחנו חיים מהם. אתה צריך מאוד להיזהר שמהלך התוכיחה, אתה לא תשים לאל, לא תזלזל ולא תבטל רגשות מן הסוג הזה. הוא חי על הרגשות, עליהם חיו יחיה. אסור לפגוע בהם. כן? זה הכוונה פה. אולם אדם שאינו יכול להוכיח את חברו מבלי לפגוע ברגשותיו, פטור מחיוב זה. כן? אביב? זה גדרים בהלכה. כן? זה גדרים בהלכה. זה גדרים בהלכה. הכלל הגדול הוא, אם אדם לא מקבל תוכחה, זה יכול לגרום להלכתו עוד. לא מוכיחים. לא מוכיחים. יש אומרים, עד כללה, עד זה, כן? עד כללה, עד הקאה. אבל זה, כאשר מלכתחילה אנחנו מניחים שאותו אדם מקשיב. אין? לא מקשיב עד הסוף. כי עובדה שזה יכול להגיע לכללה או הקאה. אבל אם אני קולט שיש עם לדבר בהתחלה, כן? אני מוכיח עד הקאה מחלוקת, עד הקאה, עד כללה, עד שהוא מכה אותי, עד שהוא מקלל אותי. אבל אם מלכתחילה אני יודע שהתוכחה לא תועיל דבר, אני פטור. אני פטור. פה זה באמת פטור, יש איזה מקור כאן, פטור, עשר, זה מקור. רבינו חיים ולא... רגע, שנייה, צדיק, רגע, עשר. רבינו חיים ולוז'ין, קטר ראש, נתפס ומולקן. זה מובא בשם רבי חיים ולוז'ין. מעניין. הוא לא מביא את זה בשם ההלכה. לא, זה הערה מוסרית, מאוד מעניין. הוא פטור מחיוב זה. היינו יכולים להגיד יותר מזה, אפילו אסור. לא רק שהוא פטור, אלא לא אומרים, כן, אתה פטור, אתה לא חייב, כאילו אתה לא חייב. לא, אתה אסור בדבר. כי יש פטור, יש פטור, פטור אבל אסור. זה יותר שייך לגדר של פטור אבל אסור, כן? אתה פטור אבל אסור. פטור, ואל תאמר שאתה יכול להחליט אם אתה מעוניין בפטור או לא. פטור ואסור. כן, סליחה, אתה רוצה לשאול משהו דור? ראיתי אותך ככה. האצבע מבצבצת.
נו. זה מה שדיברנו, זה יכול לגרום אותה באדם חוסר איזון רגשי.
כן, זה בדיוק העניין, זה מה שאמרתי. חוסר איזון רגשי, זה יכול להביא אותו לבהלה, יכול להביא אותו לדימוי עצמי נמוך, כן? יכול להביא אותו למקומות לא טובים. אנחנו מאוד מאוד צריכים להיות זהירים, עולם הרגשות של הזולת, גם של עצמנו, אבל גם של הזולת. לא יודע אם שמתם לב לזה, אבל תתבוננו ותראו שהחיים שלנו זורמים, ממש, זורמים על ערוצים רגשיים, הרבה, רוב החיים, הם זורמים על ערוצים רגשיים. הרגש הוא כוח אדיר, הוא דומה קצת לדם, כן? כמו הדם הוא הנפש. כלומר, זה הדם, זה הנוזל, שבתוכו זורמים אוויר, כל מיני דברים. הדם זה מזון, כן? הרגשות שלנו זה דבר מאוד מאוד חשוב וחיוני. צריך מאוד להיזהר, לא לפגום. בזרימת הרגשות החיוביים של האדם, שעליהם הוא חיים, הם מקבל את האופטימיות שלו, את התקווה שלו, כן, וכן הלאה. אנחנו לא חיים מחשבות, אנחנו חיים מרגשות. נכון שהמחשבה הוא כוח מחולל, רגשות, אבל סוף סוף הרגש הוא אדם. במובן, לא מבוטל, הוא אדם. חשוב. אז כן, בבואנו באמת לשאת ולתת עם הזולת, כן, צריכים לשים לב היטב שלא נפגע לו בעצבים הרגישים האלו. כן, כל שכן שמדובר באישה, או, שם העולם הרגשי, או. זה מחייב וממית אצל אישה. מזה היא חיה ומזה היא יכולה למות. ראינו כבר מקור אחד שכתוב שמה, שלא לשים לב אל האישה או לא לכבד אותה, זה קרוב לשפיכות דמים, ככה ראינו. קרוב, אמר אחד מגדולי המוסר, שזה קרוב לשפיכות דמים. ממש כדי ככה. קרוב לשפיכות דמים. מנקודת מבט הלכתית, אתה רוצה לשאול משהו אסף? מה זה? לא הבנתי.
שתוכחה בעיקרון היא תמיד מועילה. אם היא ראויה להישמע, אז אני לא צריך להגיד אותה. אולי תשפיע בעוד אותם דורות, אבל...
כמה דורות, מה, אבל מה כאן? כן, כן, שלא מיחו, מה ש...
כן, שלא
מיחו. כן, שם דובר על גדולי הדור, זה סיפור אחר. שם דובר גם גדולי הדור, תוכחה לדור, זה... תוכחה לדור. סיפור אחר, יש כמה משתנים פה שאנחנו לא נוכל כרגע להיכנס אליהם. אנחנו מדברים פה למסגרת המאוד, ודאי שאי אפשר להשליך מהעקרונות שקיימים שם לגבי הזוגיות. זה שתי מערכות של התחלותים. שתי מערכות, כן? שלום איכו. תו על מצחיהם של צדיקים. כן? על שלום איכו. כן. פה זה, מה שקרוי פה ביקורת זה תוכחה. כן, אנחנו מבחינים באופן גלי בין ביקורת בונה לביקורת הורסת. הביקורת הבונה בלשון התורה היא קרויה תוכחה. צורך העניין, זה העניין. אנחנו לא כל כך אוהבים להשתמש במילה ביקורת. באופן כללי, מילה ביקורת היא מילה שמשתמשים ביותר בספרי מודעות ודברים כאלה. אבל בדרך כלל, השפה התורנית היא לא ביקורת. אף פי שביקורת זה לא מילה מגונה, זה מילה שמופיעה בתורה. איפה היא מופיעה? ביקורת תהיה לכם. לגבי קורבן פסח, שמקחו בעשור, לוקחים אותו בעשירי לחודש, וצריך להקפיד, לשמור אותו מכל מום עד יום הקרבה. ואז זה כתוב, ביקורת תהיה לכם. כן, קושרים את ביקורת תהיה לכם, כלומר צריך לבקר אותו מימום. אנחנו צריכים להשגיח שהכבש הזה לא ייפגם במשך 5 ימים. צריך להשגיח. עד י' דלת. כן? 4 ימים. י' דלת. עד זמן הקרבה. כן? צריך לשמור אותו מימום. אז רואים שביקורת היא תמיד מכוונת, כן? לפעולה שעניינה זה לשמור מימום. לשמור על הניקיון, על הקשירות, על השלימות. כל ביקורת שהיא לא משרתת את המטרה הזו של קשיירות ושלימות, אין לה מקום. זה הרעיון, אין לה מקום. כן. אז המילה הזו בתורה. טוב, אז אנחנו נצור פה. ב-4 בעזרת השם ניפגש ללמוד קצת מי מושלם.